אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. סביבת עבודה שמשולבים בה יחסי מרות ועיסוק במיניות ועירום היא נפיצה. מכיוון ששחקנים ושחקניות בדרך כלל הם רוצים לעשות הרבה כדי לרצות את הבמאי או הבמאית, אז הדבר הזה יוצר מצב שהם יכולים לעשות פעולות שנדרשות מהם גם אם לא באמת מסכימים או מסכימות לכך.
הרגעי הארי מתאמת אינטימיות לקולנוע ולטלוויזיה. היום בסקס אפיל היא הולכת לספר לכם איך לביים ולצלם סצנות סקס בקולנוע ובטלוויזיה בעידן שאחרי מיטו. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לאור שטט מאור, ואיתי באולפן ארגה יערי, מתאמת אינטימיות ישראלית. מה קורה, ארגה?
תודה שהזמנת אותי לפודקאסט.
איזה רשמית, בבקשה.
מה קורה? קורה טוב.
תודה שהגעת, יש לך אחלה תספורת. אי אפשר לראות, כי זה לא מדיום ויזואלי, אבל יש לך מין מוהק נורא מרשים כזה.
אפשר לדמיין, כן. אז תודה, ולכבוד הוא לי להיות פה.
Yeah. הרגעת, את מתאמת אינטימיות ישראלית במקצועות הבמה והמסך, קולנוע, טלוויזיה. את רוצה לספר לי קודם כל מה לי ולמאזינות ולמאזינים, מה זה בכלל מתאמת אינטימיות? זה מקצוע חדש שנולד אחרי מיטו כזה, או לאור השפעת מיטו.
כן, המקצוע נולד ב-2017, עם פרוץ תנועת מיטו. התפקיד הוא ליווי של שחקנים ושחקניות בהפקות, שזה יכול להיות הפקות קולנוע, טלוויזיה, במה, שכוללות סצנות אינטימיות לאורך כל שלבי ההפקה, תוך חתירה למימוש החזון האמנותי של הבמאי או הבמאית. המטרה היא להטמיע תהליכי עבודה מובנים, לתווך בין הבמאי, במאית וההפקה לשחקנים והשחקניות, ולבסס ערוצי תקשורת פתוחה ושקופה בין כל הנוגעים בדבר.
אוקיי, ואיך את הגעת למקצוע? תספרי קצת על עצמך.
אז אני תמיד מספרת שככה זה מתחיל בסביבות גיל 20, התחלתי לעבוד בתעשיית הקולנוע וטלוויזיה, ולמעשה התחלתי מדיג דיג דוג.
גדול.
עבדתי.
מה עשית שם?
היה לי מורה שהיה במאי גם, אשר תללים, והוא היה במאי של קלטות לילדים. דיק דיק דוג, 1, 2, 3, והוא שאל אותי אם אני רוצה לעשות שם ארט. הוא היה מרצה שלי בבצלל, והסכמתי, וככה נכנסתי לעולם הזה של ארט בקולנוע הטלוויזיה. אחר כך עבדתי באופרה הישראלית, הייתי אחראית על האביזרים שנכנסים לבמה, בזמנים מאוד מדויקים, וזו בעצם הייתה כניסה שלי לעולם הזה. מאוד אהבתי את העולם הזה, והיה לי משבר באחת ההפקות של תלעד, זה כבר לא קיים, תלעד. טונה אמר שזה, גם זה יעבור, אז זה עבר.
כן, כן, כן. הזכייניות טלוויזיה הראשונות היה, נכון? כן. תלעד ורשת וקשת.
כן. אז החלטתי להמשיך בדרכי, בהמשך עשיתי עבודות וידאו ארט, ביימתי והפקתי בעצמי עבודות וידאו ארט שעוסקות בנושאים של מיניות ומגדר, והצגתי אותם בגלריות ומוזיאונים בארץ, בחול, פסטיבלים. והשלב הבא היה, מבחינתי מחברים את הנקודות, זה היה שלמדתי תחום שנקרא תקשורת מקרבת, תחום שעוסק ב... ככה מלמד אנשים איך לדבר על הצרכים והרגשות שלהם, והוא כלי מאוד מאוד אפקטיבי בניהול מערכות יחסים ובגישור בין אנשים. ואני אימנתי אנשים בעצמי, אנשים, זוגות. וכששמעתי ב-2019 על המקצוע הזה, אז הרגשתי שהוא ממש מאגד בתוכו את כל מה שעסקתי עד לאותו יום.
שהוא מחבר בעצם את כל ההיסטוריה של מה שעשית מבחינה קרייריסטית. זאת אומרת,
נכון, נכון.
יש בו נגיעות של כל, מכל דבר שנגעת בו קצת.
נכון.
מעניין.
אבל אני מאמינה שאנשים שמגיעים לתחום הזה של תיאום אינטימיות, לא מגיעים אליו סתם. ואני חושבת שבמקרה שלי, אפשר לומר שאני חושבת שהתחלתי את ההכשרה שלי בגיל 4 בערך, אני גדלתי פשוט בבית שלא היה שם כל כך ביטחון רגשי וביטחון פיזי, ואני חושבת שהשנים האלה ככה עיצבו בתודעה שלי את החשיבות של הדבר הזה.
כן. אז היית אומרת שחלק מהמטרות של מתאמת אינטימיות זה להעניק ביטחון רגשי לשחקנים ולצוות בעצם.
כן. אז באמת הנושא של ביטחון רגשי עוד לא הגיע לארץ, הוא תקוע בנתב"ג. יש פה דגש על ביטחון פיזי, אפשר לראות את זה גם באמת בהפקות, שואלים אפילו את השחקנים והשחקניות אם הם רוצים צמחוני או טבעוני היום, דואגים לבטיחות המבנה, בטיחות בחשמל, יש נערת מים זמינה. הנושא של בטיחות רגשית הוא נושא שהתפתח בעולם השנים האחרונות. גוגל עשו מחקר מאוד מקיף על הנושא הזה ב-2015. שהם רצו לבדוק מה עושה צוות טוב. והם עלו על איזה 5 מרכיבים, והדבר שעמד היה, בעצם הם גילו שהדבר הכי חשוב זה התחושה של ביטחון רגשי בעבודה.
וואלה.
שבעצם מאפשר לאנשים לבטא את עצמם באופן אותנטי ולהגיד מה הם מרגישים, וגם זה בעצם נותן סביבה ש... היא מספיק בטוחה לאפשר לאנשים לקחת סיכונים ברמת היחסים הבין-אישיים. עכשיו, אני אומרת, עם כל הכבוד לגוגל, אנשים לא עובדים שם כשהם עירומים ושוכבים אחד על השני. אז תארי לך כמה זה חשוב בעבודה על סצנות אינטימיות.
וואו, ממש, ממש. איך זה התחיל מבחינה היסטורית? זאת אומרת, אמרת 2019, זאת אומרת שזה מקצוע ממש ממש חדש, אם אנחנו ב-2022 היום.
למעשה, היה מקצוע בתיאטרון שנקרא Intimacy Director, וזה היה מקצוע שבעצם עשה כוריאוגרפיה של סצנות אינטימיות בתיאטרון. ובעצם ב-2017 הצטלמה סדרה ב-HBO שקוראים לה The Deuce.
Deuce is here before us. She's gonna be here long after you and me are gone.
והשחקנית הראשית שם, אמילי מיד, היא מאוד שמחה שהיא קיבלה את התפקיד. הייתה לה שם איזושהי אג'נדה, זו סדרה שעוסקת בהתפתחות הפורנו בארצות הברית בשנות ה-70, והיה לה מאוד חשוב ככה להיות חלק מסדרה שדיברה על ניצול של נשים בתעשיית המין.
בעין ביקורתית.
בעין ביקורתית, כן. והיא בעצם, העבודה בסדרה, היו בה המון סצנות מיניות, חלק מהן כללו אלימות מינית, ובשלב מסוים היא ביקשה מההפקה, אם אפשר להביא מישהי מקצועית שתלווה אותה בזמן הצילומים, במהלך הצילומים, והם הביאו מישהי שהייתה intimacy director בתיאטרון, ואותו רגע זה נולד גם, התחום הזה של מתאמת אינטימיות נולד למעשה בקולנוע, והוא קיבל מימדים נוספים.
אז זה קודם התחיל כהעמדה מבחינת מזנסנות בתיאטרון, משהו יותר פיזי?
כן, משהו יותר פיזי. חשוב לומר שבשנת 2016 היו בהוליווד 3 נשים שאחת מהן היא זו שאחר כך עבדה עם אמילי מיד, עסקו בנושא של כוריאוגרפיה של קרבות וכוריאוגרפיה של אינטימיות בתיאטרון, והם אמרו שהם ממש חושבות שזה חשוב לתכנן סצנות של אינטימיות, כמו שמתכננים סצנות של קרבות. ואף אחד לא הקשיב להם. ב-2017, עם פרוץ תנועת מיטו, HBO הקשיבו להם, וזו בעצם הפעם הראשונה ששחקנית בעצם קיבלה ליווי לסצנה כזאת.
וואו. ואת בעצם, את שמעת על זה דרך כתבה מהארץ, ואז החלטת פשוט שאת לומדת את זה?
כן, אני, קודם כל, הרגע שבו קראתי את הכתבה היה בשבילי לגמרי יוריקה מומנט, מה שנקרא, זה היה לי ברור שזה התחום הזה נועד בשבילי, וכיוון שאני טיפוס מאוד כזה שואב לממש את הרעיונות, התחלתי לחפש מקום בעולם שאושר ללמוד אותו, ומכיוון ששפת האם שלי גם אנגלית, אז התקבלתי לאיזשהו מקום באנגליה, ואחר כך החלטתי דווקא להתחיל בניו יורק, ואז הגיעה הקורונה, ואז מצאתי ארגון נוסף שעשה את הכשרה והסמכה אונליין, והיו שם נשים מכל העולם. הייתה שם מתאמת האינטימיות הראשונה בהודו,
וואו.
ונשים מכל העולם.
מה, בבוליווד היא עושה?
כן.
כן. איזה מגניב.
כן, אז זו הייתה חוויה מדהימה, ולמדתי בארגון שנקרא IPA, Intimacy Professionals Association, ואז הקמתי את IPA ישראל, ואני עדיין לבד בשטח פה בארץ, זאת אומרת, אני בשנתיים האחרונות למעשה מקדמת את התחום, עוסקת בהסברה, ונמצא לבסס אותו בתעשייה המקומית.
אז על מה מתאמת אינטימיות צריכה להקפיד? מה הם הכללים של המקצוע?
מתאמת אינטימיות בעצם עובדת, חשוב אולי קצת קודם לנסות להסביר טיפה מה הם תנאי השטח שאליהם היא נכנסת.
אוקיי.
קודם כל, אנשים בסיטואציה הזאת, הם השחקנים והשחקניות הם חשופים פיזית ורגשית, והמגע ביניהם הוא אינטימי והוא מוחשי. עכשיו, זה יכול להיות מבלבל, וזה יכול להיכנס לכל מיני תחומים אפורים מאוד מאוד בקלות, שבהם המציאות מתבלבלת עם הדמיון. אגב, יהיו במאים ובמאיות שיגידו לך, נהדר, אוקיי?
עכשיו, שזה דווקא עוזר לריאליזם של המשחק? לזאת הכוונה?
כן, אנחנו נדבר אולי על זה טיפה יותר בהמשך, על מה קורה כששחקנים ושחקניות נכנסים לסיטואציה שהם לא יודעים בדיוק מה הולך לקרות ואיך זה משפיע על התפקוד שלהם. אני רק רוצה לומר שטשטוש גבולות יכול גם לעורר פחד וגם חוסר שקט. גילו שכשאנשים עסוקים בלשרוד והם מרגישים שהם במצב של סיכון, הם יכולים להיות פחות, להרשות לעצמם להיות פחות משחקיים, פחות יצירתיים, פחות לקחת סיכונים.
אז קודם כל צריך לדאוג שהשחקנים שמשתתפים בסצנה המינית צריכים להרגיש בטוחים בתוך הסצנה הזאת.
נכון. זאת
אומרת, בטוחים מבחינת התפקיד שלהם, מבחינת הם יודעים מה הם אמורים לעשות, מה מצופה מהם, ובטוחים מבחינת הצוות שמקיף אותם. זאת הכוונה?
כן. זה פחות או יותר מחסה, זאת אומרת, יש פה את העניין של הוודאות, ויש פה את העניין של ההסכמה שנדבר עליו, ויש פה את העניין של מי נוכח בעצם בסיטואציה הזאת, מי נמצא. וכמובן, כן, גם תיאום ציפיות בתוך לצמצם את המקומות שבהם יש פער אולי בציפיות.
ואת זה את עושה כבר בשלב התסריט בעצם, לא?
אז התסריטים הם הרבה פעמים מאוד עמומים, וזאת התחלה לא כל כך טובה, כי הרבה פעמים אנשים שמגיעים לאודישן, שחקנים ושחקניות שמגיעים לאודישן, הם גם נפגשים שם עם עמימות מסוימת לגבי התפקיד, וזה
נגיד כתוב להם שיש בשלב מסוים סצנת סקס, אבל לא כתוב מעבר?
זה יכול להיות פשוט גם מצוין בתסריט, ברמה של, ועכשיו הם זורמים למשכב. זאת אומרת, זה לא, זאת אומרת, אנחנו רגילים לשיטות עבודה, שבהם לא בהכרח צריך לפרט מה הסצנה האינטימית כוללת. זה גם נורא תלוי במי שכותב את התסריט, אבל הרבה פעמים זה מאוד עמום. עכשיו, חשוב לומר שלמעשה עד היום לא היו כלים מובנים לעבודה על סצנות אינטימיות, תהליכי עבודה מובנים. היה חוסר בהגדרות ובאמת עמימות, החל משלב התסריט וכלה בהסכמים המשפטיים, וזה יצר פער בציפיות שבא לידי ביטוי הרבה פעמים על הסט, בזמן הצילומים. אז אנחנו רוצים גם להסתכל על הסיטואציה הזאת כסיטואציה שבדרך כלל מאופיינת על ידי זמן מועט, לוחות זמנים מאוד צפופים, אינטנסיביות מאוד גדולה, הרעיות, מעבר בין לוקיישנים, ובאמת צוותים גדולים לפעמים שמסתובבים ואמצעים לתיעוד. אוקיי? את כל הדברים האלה ביחד יוצרים המון המון לחץ. עכשיו, סביבת עבודה שמשולבים בה יחסי מרות ועיסוק במיניות ועירום, היא נפיצה. זה הבייסליין שלנו. כי יחסי מרות, כשמאפיינים יחסים למשל בין במאי במאית לשחקן שחקנית, או מפיק מפיקה לשחקן שחקנית, אז אם מישהו יכול לפטר אותי, אז זה אומר שיש בינינו יחסי מרות.
שאני כפופה אליו.
כן. עכשיו, זה מכיוון ששחקנים ושחקניות בדרך כלל הם רוצים לעשות הרבה כדי לרצות את הבמאי או הבמאית, והרבה פעמים העובדה שהם בכלל מקבלים תפקיד מבוססת על זה שהם מוכנים לעשות what it takes. אז הדבר הזה יוצר מצב שלפעמים אנחנו לא יכולים לדעת אם כששחקן או שחקנית אומרים כן, הם יכולים לעשות פעולות שנדרשות מהם גם אם לא באמת מסכימים או מסכימות לכך. עכשיו, הנושא של הסכמה הוא נושא מאוד מורכב. לפעמים צריך אפילו לקרוא סימנים לא מילוליים בתוך הדבר הזה. רק לומר שבתוך התנאים, כל התנאים המורכבים שציינתי עד כה, אז מתאמת אינטימיות מכניסה שיטות עבודה שהמטרה שלהם היא ליצור ודאות, שכולם ידעו מה הם אמורים לעשות, למתן את יחסי הכוח. רק לומר שהיררכיה בסיטואציה כזאת שלפעמים עשרות או מאות אנשים צריכים לעשות ביחד עבודת אומנות, זה בסדר גמור. זאת אומרת, היררכיה לכשעצמה היא מובנית בתוך כל סיטואציה שיש בה שני אנשים, וזה בסדר, אי אפשר להיפטר מזה. רק צריך לדעת שאדם שמחזיק בכוח, הוא גם צריך להיות מודע להשלכות של זה, וגם לנסות להשתמש בו בצורה מיטיבה.
אז איך זה בא לידי ביטוי פה?
אז איך זה בא לידי ביטוי?
בסיטואציה הזאת, כן.
איך אני ממתנת?
המיתון הזה.
אז עצם הנוכחות שלי והשיחות שאני מקיימת עם כל הצדדים, מאפשרים גם לבמאי והבמאית להבהיר בדיוק מה הם רוצים שיהיה שם, וגם לשחקנים ושחקניות מנגד, להרגיש יותר בנוח להגיד מה מתאים להם ומה לא מתאים להם, כי צריך לזכור שמדובר בדברים שעצם לפעמים להגיד, כן מתאים לי שיצלמו אותי בזווית הזאת, או לא מתאים לי שיצלמו את השוון שלי, נגיד בקלוס-אפ, עצם האמירה של הדבר הזה היא חשופה, היא מרגישה חשופה. אז לא תמיד נוח להגיד את זה למישהו שנמצא בעמדת כוח.
אז עצם זה שהם יכולים לספר את זה לך בשיחות אישיות, כבר ממתן את יחסי הכוחות, כי את זאת שתתווכי הלאה לבמאי, ולא הם. זאת אומרת, זה לא ייפול עליהם הרגישות הזאת, והחוסר יכולת אולי להגיד, או להביע באמת את הצרכים, או את הפחדים שלהם, לפני מי שמשלם להם את המשכורת.
בדיוק.
אלא דווקא כי את אדם חיצוני, אז יותר קל להם לסמוך עלייך במובן הזה.
נכון, נכון. המטרה שלי בשיחות האישיות עם השחקנים, זה גם לשמוע מה מטריד אותם, ואיזה קשיים הם צופים שיהיו להם, וגם לנסות למצוא פתרונות. יש שלל של פתרונות, ועדיין לתמוך בחזון האומנותי, ולראות איך אפשר לספר את הסיפור.
זהו, משיחה מוקדמת שניהלתי איתך, אמרת לי שממש ממש חשוב, שמתאמות אינטימיות יבואו מהעולם הזה של, של הקולנוע והטלוויזיה, שתהיה להם אוריינטציה לזה, כי אז את יכולה לראות במוניטור איך נראית ומצטלמת הסצנה, והאם היא בכלל טובה או לא. זאת אומרת, את יכולה גם לתת לבמאי עצה ולהגיד לו, תשמע, מה שחשבנו לעשות, זה לא נראה טוב. בוא ננסה לעשות משהו אחר. או לפעמים יש, הבמאי מכיר רק תנוחה מסוימת אחת, ואת יכולה להגיד, בהתאם לרגישויות השחקנים, אז אולי עדיף לנסות תנוחה אחרת, או לצלם את זה מזווית אחרת.
נכון, ואז גם באמת, אני מתאמת אינטימיות לומדת גם דרמטורגיה מינית, והיא מאוד בקיאה בכל הניואנסים, שיכולים גם להפוך סצנה לסצנה יותר, את יודעת, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, זה יכול בהחלט לתמוך בסצנה, ולהפוך אותה ליותר עשירה, הרבה פעמים במאים ובמאיות חוששים שדווקא בתאמת אינטימיות תכבד הסצנה.
שתהיה שוטרת כזה.
תמשטר, כן, אבל זה עובד בדיוק ההפך, כי גם השחקנים והשחקניות מרגישים בסיטואציה הזאת הרבה יותר נינוחים, ולפעמים הם, מתוקף הנינוחות הזאת, הם מרגישים יותר בנוח להיות, אני אומרת קורט אנד קורט, כי זה לא תמיד מה שנדרש מהם, אבל אם לומר את זה באופן כללי, to be more sexy, כאילו, בתוך הסיטואציה, בהתאם למה שצריך שהסקסיות הזאת תבטא, כן?
כן, בטח. זה דווקא, אני מדברת על זה הרבה בפודקאסט שלי, שדווקא כששמים גבולות למיניות, אז יש בעצם חופש הרבה יותר גדול, כי אז את מורידה, יורד הלחץ של מה מותר, מה אסור, את יודעת מראש מה, בתוך איזה אזור את פועלת, ואז אפשר להיות הרבה יותר יצירתיים.
אז מה שאני אוהבת מאוד במקצוע הזה, ואפרופו תנועת מיטו, שהרבה פעמים אני חושבת ש, ואני רואה את זה בעיקר אצל שחקנים גברים שהם בסוג של, בשיחות איתם, הדבר הראשון שנאמר זה פחות או יותר, אני כל מה שחשוב לי זה שהיא תרגיש בנוח ושיהיה לה בסדר.
נורא יפה.
ואני אומרת, אוקיי, זה חשוב ונהדר, ומה איתך? כי גם לגברים יש אישיוז...
נחלתי, שהם פשוט פחות, יש להם פחות לגיטימציה חברתית עדיין לדבר עליהם.
נכון, אז תחשבי שבסיטואציה הזאת הם צריכים גם להחזיק את הדאגה לביטחון הפרטנרית, וגם להחזיק שם איפשהו את המורכבויות שהם חווים, ולא תמיד לדבר עליהם. לפעמים אני מרגישה שאנחנו בקצת במין מקום כזה של פריז היום, והמקצוע הזה הוא לגמרי כלי שמדבר על איך כן.
התכוונה היא שמרוב דיבור על הצד השלילי ועל הטרדות מיניות, אז נוצר מין כיפאון שאנשים פתאום לא עושים שום דבר? זאת אומרת, לא, אפשר להיות סקסים, אפשר לעשות סקס בקולנוע, אבל פשוט בוא נדבר על איך לעשות את זה בצורה נכונה, שתהיה מוסכמת על כל הצדדים.
נכון, כמו שאמרת קודם, כשאני שומעת משפט כמו כבר, אי אפשר להסתכל על אף אחת, אי אפשר להגיד שום דבר.
אפשר להתחיל אתכם כבר, הכל זה הטרדה, תכף אני אכתוב תלונה.
כן.
רק אמרתי מחמאה.
בדיוק. אז בתוך ה... המקום הזה שמוגדר, כמו נגיד, הבנו איך לא נכון לעשות סצנות אינטימיות. אוקיי, הבנו את זה. עכשיו בוא נראה איך...
הרסתם את הסקס.
כן. אז בוא נראה איך נכון ואיך כיף לעשות את זה ואיך זה עובד.
כמה רחוק אפשר ללכת באופקות ישראליות מבחינת רום מלא וסצנות מין בסרט שהוא לא מוגדר כפורנו? יש חוקים או רגולציה שקשורה לזה?
אנחנו נמצאים פה בארץ באיזשהו תהליך של להגדיר. ב-2016 התכנסו האיגודים המקצועיים בעולם הקולנוע וגיבשו את האמנה למניעת הטרדות מיניות בקולנוע וטלוויזיה.
שהיא שונה מהאמנת למניעת הטרדות מיניות במקומות עבודה בכלל? זאת אומרת, יש לה ניואנסים אחרים בגלל שזה קולנוע וטלוויזיה?
היא מכילה בתוכה גם את ה... קווים המנחים או את החוקים שקשורים למניעת הטרדות מיניות, אבל היא מדברת באופן יותר ספציפי גם על איך מתנהלים בזמן צילומים של סצנות אינטימיות. שם, זה היה ב-2016, ושם לצערי לא כתוב שכל אקט מיני מצולם רצוי שיהיה סימולציה ולא אקט מיני אמיתי. היום זה ממש כמו basic בארצות מתקדמות בעולם, שזה צריך להיות סימולציה, ואם זה, יש חיכוך ישיר בין השחקנים והשחקנים, בלי לנקוט עמדה, נגיד אם זה טוב או לא טוב, אני מתייחס כרגע לפורנו אתי, כן, אבל בלי להיכנס בכלל האם זה טוב או לא טוב, הקווים המנחים אומרים שאם יש חיכוך ישיר בין עברי המין של השחקנים, או בין השחקן או השחקנית לעבר מינו או מינה, זה נחשב פורנו, וצריך בשביל זה פשוט רישיון מיוחד.
בארץ, אבל מה חוק בארץ מבחינת?
אז אין חוק, זאת אומרת...
בארץ נראה לי שיש, או שיש אובר רגולציה, או שאין רגולציה בכלל.
אז באמנה הזאת לא כתוב שזה צריך להיות רק סימולציה, ואני מקווה שבקרוב אנחנו ניישר קו מה שקורה בעולם, כי בתכלס אין שום סיבה שיהיה חיכוך ישיר או חדירה אמיתית, כי זה לא פורנו ולא רואים את זה.
כן, כן.
אז למה להעמיד את השחקנים במצב הזה?
ובכל זאת היו מקרים, אני יודעת, של כמעט. למשל, היה את המקרה המפורסם עם הסרט מלכת הכביש של מנחם גולן, שהוא בעצם, יש שם סצנה של אונס קבוצתי, והוא הורה לשחקנים לתקוף את גילה אלמגור ללא ידיעתה. היא בכלל לא התכוננה למה שהיא חוותה בסצנה הזאת, כי המטרה שלו הייתה להוציא ממנה בצורה מניפולטיבית את התגובה הכי ריאליסטית שהוא יכול היה לקבל. זה קרה בעוד סרט, נכון, הטנגו האחרון בפריז, שגם בו התרחשה סצנת אונס, והשחקנית הראשית ששיחקה שם, היא אמרה אחר כך בראיונות שהיא הרגישה כאילו שאונסים אותה באמת. אז השאלה שלי, האם אחרי מיטו אין מצב שנשמע על מקרים כאלה? זאת אומרת, עכשיו זה כבר מנדטורי שמתאמת... מתאמת אינטימיות בסרטים, לפחות בהוליווד, וששחקנים לא יכולים להפתיע את השחקניות שלהם בצורה כזאת.
כן, קודם כל אני רוצה להגיד שאני ראיתי ראיון עם גילה אלמגור, שדיברה על הסצנה הזאת במלכת הכביש, והרגשתי צער גדול, כי בסוף היא סיימה את דבריה ואמרה, אני לא חושבת שהיה אפשר לצלם את הסצנה הזאת בצורה אחרת.
היא כאילו השלימה עם זה.
כן, אז ככה רק לומר ש...
זה לא נכון.
מבחינת הסולידריות הנשית, אני באמת כאב לי הלב לשמוע את זה, כי זאת הנחת יסוד, אני שומעת אותה באופנים, היא מגיעה בכל מיני תחפושות, זה יכול להיות שבמאי או במאית יגידו, נגיד, הם שחקנים, אז הם, זה חלק מהמקצוע, it comes with the territory, הם צריכים לדעת מראש, הם נכנסים למצבים של סיכון, וכאילו זה חלק מהתפקיד, אז אני מודה שיותר קשה לי לשמוע את זה מנשים דווקא, ואני רוצה להגיד שפוסט מיטו, סיכוי שיקרה דבר כזה, הוא מאוד קטן פה בארץ, אבל יחד עם זאת, כשאין מי שאחראי באופן ייעודי על הנושא הזה של שמירה על גבולות וכל הנושא של הסכמה בתוך התהליך הזה של עבודה על סצנות אינטימיות, אז מתרחשות חציות של גבולות, זה עניין של בשגרה והסיכוי לפגיעה והטרדה, הוא עצום, ובהחלט יש סיכוי שיקרו מקרים כאלה, בין אם נשמע עליהם ובין אם לא.
אבל של במאי שמסתיר משהו כל כך קריטי מהשחקנית שלו, כדי להוציא ממנה תגובה, זה לא.
זה לדעתי כבר לא יקרה היום, אנחנו כבר לא שם לשמחתי.
איך נערכים לסצנה כזאת של מנהלים מבחינת הכנות, במצב שיש מתאמת אינטימיות?
אז זה בעצם, כשמתאמת אינטימיות עוברת אל התסריט ומדברת עם הבמאי, הבמאית, הצלם, הצלמת, צוות ההפקה הבכיר, היא מנסה להבין את כמה שניתן לפרטי פרטים מה בעצם הולך לקרות שם, מתחילת זוויות מצלמה, תאורה, סוג הסימולציה של המיניות, מידת העירום הנדרשת, השקיפות של הבגדים וכו'. לאחר הפגישה הזאת אפשר לעשות הערכה של סיכון, רמת הסיכון של הסצנות השונות. למשל, סצנה של נשיקה, של זוג מבוגר עם בגדים, היא לא ברמת סיכון כמו סצנה שיש בה אלימות מינית.
כן, אבל אם אני שואלת נטו על אלימות מינית?
אז קודם כל באמת להתחיל באודישנים, לדבר בצורה מאוד ברורה, בפרסום של הדרישות של התפקיד, לכתוב שיש שם אלימות מינית, כי זה נותן לשחקנים ולשחקניות את האפשרות לבדוק עם עצמם אם תפקיד כזה בכלל מתאים להם. Mm-hmm. עכשיו, לפעמים תפקיד כזה מתאים, וגם אם זה ברור לי שהולך להיות לי קשה, וגם אם אפילו יש לי איזושהי טראומה מינית, אבל אני עדיין מחליטה לקחת התפקיד הזה מכל מיני סיבות, מקצועיות, אישיות, יש כל מיני דרכים להתכונן לתפקיד כזה. זה יכול להיות לעשות טיפול לפני כן ובמהלך, לראות איך אני מכינה את המערכת שלי להתמודד בזמן הצילומים, ואחרי כן, הנוכחות של מתאמת אינטימיות בעצם כוללת בתהליך הזה גם כוריאוגרפיה, וזה מאוד חשוב בסצנות שברמת סיכון גבוהה, כמו סצנות שיש בהן אלימות מינית, לפעמים יש גם סטנטמן, אם זה כולל משהו מורכב, אז אנחנו עושים
חורוגרפיה. פעלולן, בעברית.
פעלולן, כן, או פעלולנית. אז אנחנו עושים חורוגרפיה, ובעצם החזרות מתנהלות באופן כזה, שקודם כל מדברים על הסצנה, על המהלך שלה, על הדמויות, על המהלך הרגשי, ואחר כך אנחנו מדברים על החלק התנועתי, ורק אחר כך אנחנו כמו מסמנים את החלק התנועתי בעזרת מילים, ומשלבים יחד את כל החלק הרגשי עם החלק התנועתי, בעזרת מילים, ורק אחר כך אנחנו בעצם עושים ממש את הסצנה, כמובן, עם בגדים.
הבגדים נשארים לאורך כל החזרות? אין חזרה גנרלית או משהו כזה, נגיד, עם שם פשי בעירום? או...
לא אמורה להיות חזרה בעירום. לפעמים על סטים, שנייה לפני הצילומים, צריך לעשות בדיקה של התאורה, על הגוף, איך זה נראה, ואז יכולה להיות חזרה של עירום, שהיא כוללת רק את האנשים שצריכים להיות שם.
תכף ממשיכים. פרסומת קצרה וחזרנו.
היי, אני יובל מן.
ואני אושרית גנל.
בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
חפשו רפרש בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
או
אוקיי, אז בעצם מה שאת אומרת זה שבמקרה של סצנה של מין אלים, אז פורטים אותה לפרטי פרטים ומסמנים ומדברים עליה לאורך כל העבודת הכנה, כדי שלא יצא שום מצב של אי-בהירות ושל אי-ודאות בסצנה. ששני השחקנים יגיעו כמה שיותר כשהם כבר יודעים בדיוק מה הולך לקרות, שיש כמה שפחות מקום לספונטניות בפנים.
כן. אז בעצם התהליך הזה הוא מוריד את רמת הנפיצות ורמת המתח מהסצנה.
וזה מחזיר לביטחון הרגשי שדיברנו עליו בהתחלה בעצם.
נכון. ואני רוצה לומר שבכל מקרה כשהם מגיעים לסט, אז יש גם את הנושא של העירום שהוא חידוש, וגם התחושה היא תמיד... תמיד המתח קצת עולה, והתחושה היא תמיד קצת אחרת.
זה אף פעם לא כמו שאת מדמיינת את זה, לזאת הכוונה?
זה תמיד מתווסף לזה איזשהו מתח והתרגשות מיוחדים, כי זה הרגע...
רגע אמת. כך התכנסנו.
בדיוק. ונגיד, אז נשיקות, גם כן, אני תמיד מעדיפה לסמן אותם בחזרות, ולעשות אותם ממש ממש רק על הסט. כדי להשאיר גם איזשהו משהו שהוא, בכל זאת, כאילו, אולי שומר על איזושהי טריות מסוימת, אבל עדיין, אנחנו יודעים בדיוק מה אורך הנשיקה, אם לשון או בלי לשון, אם יש בה נשיכה או לא, כל פרטי הפרטים, כן.
יפה.
מי יוזם אותה, איפה היד שלי נמצאת באותו זמן.
מה קורה אם עולים טריגרים? גם אם אני כבר יודעת בדיוק למה אני נכנסת, נניח, לא יודעת מה, עברתי משהו בעברי, הדחקתי אותו, ועכשיו אני משתתפת בסצנה, ופתאום היא עושה לי טריגרים, מחזירה אותי למקום הזה של פעם, לחוויה הטראומטית שעברתי, שאולי לא מטופלת ולא טיווחתי אותה לעצמי פעם.
אז קודם כל, טריגרים קורים כל הזמן. אנחנו מסתובבים בעולם בתורגרים. אני לא מפחדת מטריגרים. זה חלק מהחיים. וכן, המטרה היא לצמצם אותם עד כמה שניתן, בעזרת ודאות, ובעזרת שאני יודעת שהבן אדם מסכים למשהו אמור לעשות. זה לא אומר שלא יהיו טריגורים, אבל זה אומר שקודם כל יש שם מישהו, מתאמת אינטימיות, רואה, מכיוון שהיא עושה קורס עזרה ראשונה נפשית, וגם היא כל הזמן עם העיניים על השחקנים, גם מסתכלת על מוניטור, גם... אז...
אז יכולה לשים לב אם משהו לא קשורה.
הן לומדות לזהות קיואים, סימנים שהם לא מילוליים, שבן אדם קורא לו משהו, עובר משהו, וכל הזמן הקשר הזה, זאת אומרת, אני לא עסוקה בעוד דברים, אני לא גם המלבישה כרגע, או גם, זאת אומרת, זה התפקיד שלי.
מה יקרה, אבל אם את עצמך תחווי טריגר, זה גם יכול לקרות.
אז גם אני חווה טריגרים. אני, באופן אישי, אני יכולה להגיד שהטריגרים שלי, הם בדרך כלל לא נובעים מהתוכן של הסצנה, מה שאותי, אני למשל יכולה להיות מתורגרת מזה, שאני מרגישה שאדם שנמצא בעמדת כוח, לא כל כך אכפת לו לשמור על השחקנים ושחקניות, ומצפה שאם הם בחרו במקצוע הזה שיתמודדו למשל, זה משהו שכואב לי ומפעיל אותי, וגם מאכזב אותי הרבה פעמים ברמה האישית. אולי טוב, אולי בגלל זה אני פה, זאת אומרת, המטריגרים שלי יכולים גם לבוא מאיזושהי תחושה שלא נותנים מספיק חשיבות למקצוע הזה. זה גם יכול להיות, נאמר, על הסט, אם יש למישהו פתאום איזה בדיחה, מאוד חודרנית כזאת, מאוד סליזית,
כן,
או
כן, כן.
אם נגיד מישהו פתאום מתפרץ לחדר, כי מישהו שלא שמר טוב על הדלת, והשחקנים עוד לא לבושים.
מה קורה אם יש טעויות, כמו זקפה לא רצונית?
אז זה משהו שמדברים עליו מראש, אני מדברת עליו מראש עם השחקן, ו... גם עם השחקנית, לפעמים על האופציה הזאת, שזה יכול לקרות, וזה לא בכך אומר שזה, אגב, נובע מגירוי מיני, כאילו,
לפעמים זה... לפעמים זה התרגשות.
התרגשות, או שיש איזשהו חיכוך מסוים, בכל זאת, וכשמדברים על זה, זה קודם כל מאוד מאוד משחרר ומקל, ואני גם, הרבה פעמים יש לנו מין חוצצים כאלה, שהם כבר מלכתחילה נוקשים עם... אם יש איזשהו חשש מיוחד וזה מאפשר, אז התנוחה מאפשרת וזווית צילום מאפשרת, אז אפשר לשים משהו שהוא מלכתחילה, נוקשה, וזה גם, נגיד, אפשר לסכם על איזשהו סימן מוסכם, שאני צריך הפסקה כרגע.
הבנתי.
Take five, כזה, או משהו קורה, כן.
את נתקלת ברגישויות מסוימות מצד שחקנים ושחקניות ישראלים? כי לגיל אומרים שישראל היא מדינה יחסית הרבה יותר שמרנית ממדינות מערביות אחרות, אז ההיגיון אומר שזה מתפרש גם בסצנות סקס.
אז אני חושבת שהרגישויות הם יותר של הקהל מאשר של אנשים מעולם המשחק.
מעניין.
ממה שאני שמתי לב. אבל אני רוצה לומר שכשאני מנהלת השיחות עם השחקנים, אז מאוד חשוב לי לבוא עם אפס, אפס, הנחות מוקדמות. לא מעניין אותי מה הם עשו בתפקיד הקודם, מה אומרים עליהם, איך הם הצטלמו באינסטגרם, מבני הזוג או בנות הזוג שלהם, רכילויות, ומה אמרו בגיא פינס. אגב, אין לי טלוויזיה בבית. אז כשאת מגיעה למישהו, ואת יודעת לשאול שאלות פתוחות, ולתת תחושה, את יודעת, יש משפט שאומר, shame dies when stories are told in safe spaces. אז אני חושבת שבאמת מההתחלה בשיחות אני נורא חשוב לי שממש מהרגע הראשון הטון שלי באופן שבו אני מדברת זה אני רוצה שהם ירגישו שיש ממש מין הזמנה כזאת מאוד ברורה ומפורשת לדבר על הרגישויות והעדפות שלהם ושיש מקום להציף את כל הדבר הזה ושזה מועבר באופן שהוא רלוונטי לגורם הרלוונטי ובאופן שבו הם בוחרים ובוחרות.
יפה.
וזה באמת נותן להם תחושה שאפשר לדבר על הכל.
שהם באזור בטוח, כן. מרחב בטוח, מה שנקרא.
כן.
אז נתת טיפה דוגמה למשטחים נוקשים שאפשר לשים, מה, בתחתונים לגברים? אני מנסה לחשוב על טריקים כאלה שאפשר לעשות כדי למזער מגע... או לשמור על השחקנים והשחקניות. מה לגבי עירום? הרי זה בטח לא הכרחי תמיד, או בכל הסצנות. או...
אז הקווים המנחים היום, היותר מעודכנים בעולם, מדברים על זה שמה שמצולם בעירום, יהיה בעירום, ומה שאפשר לחסות, שלא מצולם אותו רגע, רצוי שיהיה מחוסה. זאת אומרת שהם יהיו כמה שפחות חשופים באותו רגע, ובטח ובטח בין הקאט לאקשן.
נגיד אם אני שוכבת, אם אני יושבת עליו ורואים רק את הגב החשוף שלי, אז אין סיבה שאני לא יהיה נגיד עם מדבקות פתמות, למשל.
לגמרי.
כי לא רואים את החזה שלי עכשיו, אז רק את הגב, אז מה זה משנה?
נכון, לגמרי. אם את יושבת עליו, עם החזה בתוך הפנים שלו, אז אין שום סיבה שהוא לא יהיה מחוסה, אם את מצולמת מהגב. ולפעמים גם מהצד, זאת לא אם יש איזושהי הסתרה מסוימת חלקית. יש המון דברים שאפשר לעשות, המון טריקים ומעשי קוסמות שאפשר לעשות בשילוב של זוויות מצלמה, תאורה, כיסויים שונים שמודבקים לגוף, מחומרים שונים, באופנים שונים, תונוחות שונות, המון דברים.
לסיום, אני יודעת שאת מרצה בפני סטודנטים וסטודנטיות, הם בטח הרבה יותר פתוחים לזה מאשר הדור המבוגר, הבומרים. סתם.
כן, הסטודנטים של היום הם קודם כל הם חיים בתוך עולם שהם צריכים לכתוב ולביים סצנות אינטימיות, כי גם יש יותר ויותר צריכה של תכנים כאלה.
סף הגירוי הוא עלה, וצריך, הם צריכים לספק את זה.
זה גם קשור לזה שסף הגירוי עלה, ושזה גם מצופה מהם, כי למעשה מה שקרה, התחום הזה עבר שינויים גלובליים מאוד רחבים בשנים האחרונות, ובעצם התכנים שאנחנו צורכים הם דרך פלטפורמות ופורטלים של סטרימינג ו-VOD, ומה שזה אומר זה שזה לא כפוף ללוח שידורים, ומה שזה אומר זה שאפשר ליצור תוכן שהוא ספציפית מיועד לאנשים מעל גיל 18, ומה שזה אומר זה שיש יותר ויותר דרישה לתכנים כאלה. אז סטודנטים היום, הם גדלו קודם כל לתוך העולם הזה של פוסט-מיטו, לא רק שזה יותר ברור להם למה המקצוע הזה יש לו מקום, אלא הם גם הם מרגישים שזה מאוד עוזר להם. זה מאוד טבעי להם שהמקצוע
הזה... טבעי זאת כן. המילה, כן.
כן, זה מאוד טבעי להם, ואני מאוד אוהבת לעבוד עם סטודנטים, אני מלווה גם הפקות של סטודנטים, אני מנחה סטודנטים, אני עושה הרצאות, כי התחום הזה הוא מאוד רחב, ואפשר לתקוף אותו מכיוונים שונים. זה...
מגניב.
כן.
אפילו אולי כיוונים שעדיין לא חשבנו עליהם.
כן, בהחלט. כל יום אני מגלה כיוון נוסף שמעניין אותי באופן אישי שקשור בתחום הזה.
טוב, ורגיה ארי, היית מדהימה.
תודה, גמרת.
היה לי העונג והיה ממש מרתק. תודה רבה לך.
תודה לך.
עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. נשמח מאוד שתדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנות ומוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.